לעמוד קופלמד, דיבור המתחיל לפיכך. לפיכך אחינו כל ישראל, הנפוצים בקצוות הארץ. כן, הוא פונה עכשיו אל יהודי תימן, אבל יחד עם זה אל יהודי העולם בכלל, כדי לעודד אותם להחזיק באמונתם. עכשיו, בדרך אגב, תוך כדי שהוא מחזק אותם באמונתם, הוא גם עושה להם איזו תזכורת קטנה של י"ג עיקרים. לאו דווקא לפי הסדר, אבל כך הוא מסביר. לפיכך, אחינו כל ישראל נפוצים בקצוות הארץ. חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדולים לקטנים והיחידים להמון, ותחברו אומתכם על דבר אמת, שלא ישתנה ולא יופר, ולהרים כולכם באמונה שלא תיפול לעולם ולא תשחט, והיא להודיע לרבים שהקדוש ברוך הוא אחד. כן? זה כולל גם את זה שהוא מצוי, כלומר אם הוא אחד אז הוא גם מצוי. אבל מה זה אחד? ולא כשאר האחדים. מה זה שאר האחדים?
ולא עוד אחד.
לא. מה זה לא עוד אחד? מה אתה מתכוון לא עוד אחד?
השם הוא אחד, ולא סתם עוד אחד מבין...
אז מה הכוונה שהוא לא סתם עוד אחד? לא הבנתי מה הדבר שאתה בא לשלול.
לא, אתה שאלת.
אני כן, אני לא הבנתי. כשאתה מסביר לא כשאר האחדים, אתה אומר שזה בא לשלול משהו, שאני לא הבנתי מהו הדבר שאתה בא לשלול. לא, 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 לא. זה לא הכוונה. זאת בכלל לא הכוונה. כן, מה אתה רואה? כן, אבל כל שאר האחדים, כן, בבקשה.
יש מושג שנקרא, אנחנו אומרים את הגדול אלוקינו מכל האלוקים.
כן.
מה זה גדול אלוקינו מכל האלוקים? סימן שתמש לכאורה לאנשים ישויות נוספות.
כן, נו. אבל זה לא הנושא. הוא מסביר מה פירוש המילה אחד. אחד, מה אתה רוצה?
זה לא אחד מספרי.
יפה, זה לא אחד מספרי. כי האחד המספרי, הוא נושא בתוכו את אפשרות הריבוי. כי מה זה אחד? זה מינוס שתיים ועוד שלוש, נכון? מינוס שתיים ועוד שלוש, כמה זה שווה? אחד. נכון? זאת אומרת שהאחד, המתמטי שאנחנו משתמשים בו, הוא אחד שיש לו יחס אל זולתו. אז הוא לא אחד באמת. הוא סך, כן? האחד אצלנו הוא סיכום. מה שאין כן, האחדות האלוהית, שאינה מתחלקת. ולכן לא שייך בה לא כפל ולא חילוק, לא חיסור ולא ייתור.
מה אנחנו אומרים?
איפה זה כתוב כאן? בדיוק, אם זה, אם הרמב"ם יסכים עם זה.
לקחת מתמטיקה,
אני אומר שהמילה אחד ביחס לאלוהות אין משמעותה כמו האחד במתמטיקה. מובן? זאת אומרת, מה כן?
להגיד הכל, זה
משמעות של אחד. הכל זה משמעות של אחד, ההפך. הכל זה הרבה. אם אני אומר הכל, אז אני הכנסתי לתוך זה מיליארדי מיליארדים של ישויות, אז זה לא אחד, זה רבים.
לא, אבל זה...
הרי האלוהים הוא לא סך. הוא לא סך הכל של דברים. אתה מבין אותי? אהו. מה כן? נראה לי שאין דעתך מיושבת בדבריי. הסבר.
אחד הוא גם לא אחד, זה לא...
אחד הוא לא אחד. תסביר, תראה, זה מילים שקשות לי. אם אתה לא מסביר, אני לא מבין.
לא, אני אומר, הוא גם לא אחד. זה גם לא כך עקרוני, אפשר להמשיך.
למה... אני לא מבין למה זה לא עקרוני. אנחנו רוצים להבין מה שהרמב״ם אומר או לא?
לא, אני הבנתי מה הוא אומר. אני חושב ש...
שהוא לא צודק.
זה מושג מתמטי, ורוצים אותו ואומרים שזה לא ככה, אלא ככה.
לא. זה כמו...
שאין מילה אחרת.
אין לנו מילה אחרת, זה נכון. זה כמו שלמשל אני אגיד את המילה כוס. מה פירושה של המילה כוס? כוס זה כלי שבו מכילים נוזלים. הנה, דוגמה כוס. יש גם ציפור שקוראים לה כוס. כוס חורבות. אין שום קשר בין הכוס הזאת לבין הציפור הנקראת כוס, חוץ מזה שזו אותה מילה. בסדר? אז מותר שבשפה תהיה מילה שיש להם כמה משמעויות, נכון? כן או לא? מותר ואפילו רצוי, לא יודע אם רצוי לו. מותר, נגיד זאת היא עובדה. אז גם המילה אחד, שבה אנחנו משתמשים כדי לתאר מושג מתמטי מסוים, אנחנו משתמשים בה כלפי הבורא, אבל אין הכוונה לאותו הדבר. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה, אתה פה אולי לזה אתה מתכוון, שביחס לאלוהים, אם אני אגיד אחד או אני אגיד צ'יפופו, זה בעצם אותו דבר, נכון? נכון. כלומר, זה כאילו בא לומר, אני לא מבין על מה אני מדבר. אז למה בכלל השתמשתי במילה אחד? בגלל מה שהמילה הזאת שוללת. היא שוללת את הריבוי. מצד עצמה, היא לא מורה לכלום. היא רק בא לשלול את הריבוי. אבל גם את האחדות זה בא לשלול, מצד האמת. כלומר, זה לא נכון להגיד שיש הרבה אלוהים, זה גם לא נכון להגיד שיש אחד. כן? כי זה לא נכון וזה לא נכון. אלא השתמשתי בביטוי אחד, משום שהוא עוזר לי לשלול את הריבוי. זה הכל. כן, בבקשה. כן.
אוקיי, דבר שני, לגבי מה שהרב אמר עכשיו, כל הרעיון הזה שאנחנו מקיימים את הקדוש ברוך הוא בשלמות, זה בגלל שאנחנו חיים בעולם של מתחגים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו חיים בעולם של מתחגים, אנחנו צריכים כל דבר לתת לו איזשהו...
נכון, מותר לנו. אתה צודק, מותר. נכון. אז למה אנחנו משתמשים בכל זאת במילים? יפה, אז יפה, הבנתי. לכן אני אומר, כהמשך לדבריך, מותר לנו להשתמש במושגים בתנאי אחד, שאנחנו לא לוקחים את עצמנו ברצינות. זאת אומרת, אם אתה משתמש במושג כלפי האלוהות, בתוספת חוש ומור, יצאת נקי. זאת אומרת, מותר להגיד על הקדוש ברוך הוא הרבה דברים, אם אתה לא חושב שאתה מתאר את המציאות האובייקטיבית. מובן? לא דבר, לא משנה. אתה אומר דבר יותר עמוק. אתה אומר שאפילו תארי השלילה, גם בהם יש בעיה. אתה צודק. אבל הם יותר נקיים. תארי השלילה יותר נקיים. אתה צודק שגם זה. איפה ראית את התפיסה הזאת? כן, זה נכון. אז זה באמת מובא בספר אור לנתיבתי. הרב צידר גם דן בזה קצת. נכון. אז אם כן, זה משהו מרקן, שהקדוש ברוך הוא אחד, ולא כשאר האחדים. ולהודיע שמשה הוא נביאו, ומדבר עמו, כן, כל אלה הם עיקרים, ב-13 עיקרים, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם מכולם, מכל הנביאים, הכוונה. והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא, מה שלא השיג אחד מכל הנביאים, לא לפניו ולא לאחריו, ושספר תורה זה כולו, מבראשית עד לעיני כל ישראל, הוא דיבור, מת הבורא יתברך למשה רבנו, שנאמר, פה אל פה, אדבר בו, ושאין להפר, ולא לשנות, ולא להוסיף, ולא לגרוע לעולם. ושלא תבוא מת השם תורה זולתה, ולא ציווי, ולא אזהרה. כן. מה חשוב לנו שמשה הוא גדול מכל הנביאים? מה אנחנו צריכים את זה?
לא, לא, לא. כוחות צינור, אנחנו פה המטרה, לא משה. נשמע כאילו משה הוא...
כן, זה נכון. טוב, הוא בא כאילו... יש אומרים שכל ההדגשה הזאת של מרכזיות נבואת משה דווקא באה בעקבות ההדרה של המוסלמים את הנביא שלהם. אז היה צריך להגיד, לא, לא הוא, אלא משה. זה דבר אחד. דבר נוסף, משה הוא באמת שקול כנגד כל ישראל. זאת אומרת, כל הכוח של משה זה מכוח האומה. אז זה כשאתה אומר משה, אתה מכוון לעם ישראל בעצם. זה גם המהר"ל בנצח ישראל, כשהוא מסביר שעם ישראל נקרא ראשית, הוא אומר שגם משה נקרא ראשית. זה דבר. משה זה עם ישראל, ישראל זה משה. כן.
אפשר להגיד את זה, אבל כל...
כן, אבל עד גבול מסוים. אצל משה זה ממש כולל את כולם, כי הוא בטל לגמרי. כיוון שאין לו אישיות משלו, לכן הוא בטל לכלל, לגמרי. אתה הייתי? כן.
למה הוא מחליט בשביל השם שלא תבוא תורה זולתם לעת השם? אולי השם מחליט...
האם הוא מחליט בשביל השם שלא תבוא תורה זולתו? ולא ציווי ולא עזרה? לא. הוא לא מחליט. אלא זה השם, הודיענו בתורתו שלא תהיה אחרת. השם אמר את זה. כן. וכמו כן, זכרו מעמד הר סיני. מה? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא מציע למשה קידום. נכון? הוא אומר, למה אתה צוחק? מה קרה? חשבתי שאני אומר משהו מצחיק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אתן לך קידום. אני חלי ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. נכון? מה עונה על זה משה? ועתה, אם תישא חטאתם, פסיק, ואם עין, פסיק, נכינים לה מסביבה אשר כתבת, נקודה. ככה רגילים לקרוא את זה, נכון? כן, ועתה, אם תישא חטאתם, פסיק, ועם עין, פסיק, מכינה מספרה שכתבת, נקודה. יש פה קושי בפסוק, נכון? אז אם תישא חטאתם, אז מה? אז מה יקרה? יש בלנק שם, נכון? חסר משהו. מה אומר רש"י? אם תישא חטאתם, הרי טוב, איני אומר מכנינה. ועם עין, מכנינה מספרה שכתבת. עכשיו, זה יפה מה שאומר רש"י, כי זה מתבקש, אבל יש בעיה שזה לא כתוב. אז איך להבין את הפסוק כמשמעו? ועתה, אם תיסח חטאתם ועם עין, פסיק. כלומר, בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם. בכל מקרה, מכן נינה מספרה אשר כתבת. משה מבקש להיות לא פונקציה. בין שתהיה סליחה, בין שלא תהיה סליחה. כן, מה אתה אומר? לא זוכר. האם זה מתאים לתעלים? כי היא טיסה, נכון? קשה לדעת, בגלל שבתעלים ככה, אם טיסה חטאתם אתנח, ואם עין זקף גדול, מכינינה זקף כתום. בספרך אשר כתבת. אז יש הפסקות בשניהם, אז אפשר להסתדר. גם לפי הפירוש. מאשר זקף גדול? לא ברור. לא ברור. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו חוקת עולם לדורותיכם, עוד כמה דברים. יש כמה ראיות, אם ימושו החוקים האלה מלפניי, ואם לא בריתי יום ולילה חוקות שמי וארץ עושמתי. יש כמה מקורות. אפשר להתווכח פה ושם, כן? כלומר, דת הרמב״ם היא שהתורה לא תשתנה לעולם, ושזה יסוד מיסודות האמונה. כן, אז יש בעיה. מה אם עתידות מצוות להיבטל, או לעתיד לבוא, יש רק קורבן תודה?
זה יותר חזק מה שרבנים אומרים, אם ככה, מאשר מה שהתורה כתוב.
מה זאת אומרת?
התורה כתוב שלא תשתנה...
לא, לא. כלומר, הרמב״ם...
שכן, אז הרבנים... הרבנים אומרים שכן.
יש רבנים שאמרו לכאורה שכן.
זה יותר חזק, מה שהם אומרים יותר חזק.
לא, הם מתווכחים מה כתוב בתורה. עכשיו, אז איך להבין את זה, כן? טוב, אבל זה תלוי. כלומר, גם הרבנים שאומרים שעתיד להיות שינוי, הם לא מתכוונים בעולם כפי שהוא כעת. אלא שהעולם עתיד להשתנות. הרי הרמב״ם כותב ממורים נבוכים. מדוע אני אומר שהתורה לא תשתנה לעולם? בגלל שהתורה מתאימה לעולם במצבו. ומאחר והעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, לא ישתנה לעולם, אלא תמיד יישאר כך, זה תמיד יהיה. מסקנה, התורה, תמיד תהיה.
איך הוא מניח למחר כזה?
מה זאת אומרת? למה סבל?
שהעולם לא ישתנה?
שהעולם לא ישתנה לעולם?
כן.
הוא מביא לזה ראיות. עכשיו, אפשר להתווכח עליהן, אבל על כל פנים, הרמב״ם סובר, מסיבות שצריך ללמוד מהן, שהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, יישאר תמיד כך. מסקנה, התורה לא תשתנה אף פעם, כי אם התורה מתאימה לעולם במצבו העכשווי, והמצב העכשווי הזה הוא נצחי, אז התורה נצחי. ברור? המקובלים שאמרו שהתורה תעבור שינויים, זה בגלל שהם אומרים שהעולם משתנה.
אבל איך הוא מאמין בגאולה אם הוא לא מאמין שעולה?
הוא מאמין בגאולה, גאולה זה מעשה פוליטי.
מעבר לה?
מה? מה מעבר? מה זה מעבר לה? מה זה לא לוקח? מה אתה מתכוון?
הוא לא ממשיך יותר מעבר לגאולה הקודמת.
ודאי שהוא ממשיך.
תחיית המתים.
תהיה תחיית המתים, כן, ודאי.
זה עדיין בתוך העולם.
כן, כן, כן. זה נס. יבוא נס, יהיה תחיית המתים. אנשים יחיו חיים טובים וארוכים וימותו. ויזכו לחיי העולם הבא.
אבל
לא ישתנה. כן, זה מה שאני אומר לכם. הרמב״ם סובר שהעולם לא ישתנה לנצח, ולכן גם התורה תישאר נצחית.
זה מסתדר עם הילדים,
לא
יכול
להחזיר חזיר לישראל. לא, כל זה לא. כל זה הוא מוחק. אין, כן. חוץ למריה, עתיד התורה, עתיד הקדוש ברוך
הוא?
אתה אומר, יש מדרש שאומר, למה נקרא שמו חזיר? שעתיד לחזירו לישראל. איפה מצאת את המדרש הזה? המקור היחיד זה אור החיים, שחי 500 שנה אחרי הרמב״ם.
מה עם יום כיפורים ופורים?
מה?
המועדים היחידים
שהופכים להיות
זה
יום הכיפורים ופורים? אין, אין. כתוב, כל המועדים בטלים לעתיד לבוא, נכון? כן. אז זה זוכר, אפילו אם היו בטלים, זה לא בטל. אפילו אם היו בטלים. איך הוא יסביר? בקיצור, הרמב״ם מסתדר יפה מאוד. שכתוב בגמרא, אבל יש איזה דיון בשלם, מסכת יבמות, לגבי האם לקבור מת בתכריכים של שעטנז. כן? האם מותר לעשות תכריכים משעטנז? אז הגמרא שואלת, מה הבעיה בכלל? הרי עתידין, הרי במתים חופשי, אדם מת, הוא פטור מהמצוות, אז מה הבעיה אם אתה קובר אותו בתכריכים כאלה? ואת הגמרא, מה אם יקום עכשיו לתחיית המתים? ואז יש עליו... משעטנז, אתה מכשיל אותו. אז אומרת הגמרא, זאת אומרת עתידין מצוות להיבטל. רגע, זה אחרי תחיית המתים. פשוט הוא, אחרי תחיית המתים המצוות בטלות. עכשיו, איך נסביר בכל זאת, לפי הרמב״ם, הרי תחיית המתים זה בעולם הזה, גם אז אסור ללבוש שעטנז. מסביר הרב קוק באגרות ראייה, שהרמב״ם יאמר, האקלים יהיה כזה שאדם לא יצטרך בגדים. אז אם אדם לא זקוק לבגדים, גם כשהוא לובש אותם, הוא לא עובר על איסור שעטנז, כיוון שאין לו ענת לבישה. ככה הוא מזה. שעתידה מצווה להתבטל, היא מתבטל כי היא לא מעשית. זה כמו שלמשל יש מצווה להרוג מספר אנשים שעשו עבירות חמורות. אבל אף אחד לא עושה את העבירה, אז אתה מבטל את המצווה. כלומר, המצווה בטלה, בגלל שאין לה יישום. כן. זה לא הרב ציודה שאומר את זה. כן, אבל לא הרב ציודה אומר את זה. כן.
אולי הוא אומר את זה משם שלכם.
לא, זה לא הרב ציודה שאומר את זה. כן. אבל זה נכון, מה?
אותו רעיון כאילו מה שרמב״ם אומר, שעולם הזה, עולם הבא, זה
לא... לא, לפי הרמב״ם, עולם הבא זה עולם הנשמות, זה אחרי המוות. כן, ושם ודאי לא שייך מצוות, כן, לך גוף. כן.
תחיית המתים
הלך פוליטי? לפני תחיית המתים. למה אתה שואל על לפני תחיית? אתה ישאל, האם על הגאולה? הגאולה. מה זה קשור לפני תחיית המתים? תחיית המתים וגאולה הם לא קשורים לזה כלל וכלל, לפי הרמב״ם. בסדר? הרמב״ם אומר, אל תחשוב שיבוא המשיח לשנות דבר מסדרי בראשית, או להחיות מתים, כפי שסבורים הטיפשים. ככה הוא אומר, כן. תלוי באיזה גרסה, אבל בכתב יד זה כתוב. כן. כן, לפי הרמב״ם אין שום קשר. זאת אומרת, תחיית המתים היא נס. זה מתי שיעלה רצון לפניו יתברך. זה יכול להיות לפני, בתוך, אחרי. אינדיפרנט. מה?
למה זה צריך להיות?
תחיית המתים, למה צריך להיות? זה באמת שאלה גדולה. על... מה? אז מה? אבל השאלה, אני שואל למה זה כתוב בתורה. להגיד שדבר כתוב בתורה זה לא עוזר כלום. אני רוצה לדעת למה זה כתוב בתורה. השאלה, מה? תחליט איפה זה כתוב. זה לא כך פשוט. אבל בכל מקרה, יש לרמב״ם ספר שלם שהוא כתב רק על זה, קוראים לזה איגרת תחיית המתים. איפה תמצא אותה? פה, הכרך הזה. בסדר. אז זה לא... זה באמת יש הרבה מה לדבר. מה זה תחיית המתים לפי הרמב״ם? תגיד. כן? אני שמעתי רק רב. זה היחיד. כן. כן. עכשיו, איפה אנחנו? אז אם כן, שלא תבוא תורה מאת השם תורה, שלא תבוא מאת השם תורה זו. אז האמת היא שכל המחלוקת הזאת, אם התורה תדע להשתנות או לא, היא לא רלוונטית עבורנו. כי עבורנו, לכולי עלמא, התורה לא משתנה. כיוון שאנחנו בעולם שלא משתנה בינתיים. לפחות בינתיים העולם לא השתנה. חוקי הטבע נשארו אותם חוקי טבע. השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. אז אין לנו בינתיים בעיה. כן? מה?
לרב יש את הבעיה. בעיה לגבי את ההגדרה הזאת, העולם הזה שבא?
לא. רק אני אומר שכל דבר, הרמה אומר צריך לדעת מאיפה הוא יודע את זה. כן? אחר כך אומרים, פלוני אמר, וזה לא ברור שהוא אמר. טוב. וכמו כן, זכרו מעמד הר סיני, שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשוכחו, וציוונו ללמד אותו לבנינו, כדי שיגדלו על תלמודו, והוא מה שנאמר, רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. יש רק קצת בעיה. איך אני יכול לזכור מעמד שקרה הרבה לפני שנולדתי? מה אומר כאן הרמב״ם? אתם חייבים לזכור את מעמד הר סיני. מי שהיה שם, שיזכור. אבל אני לא הייתי שם. מה זה כולם היו שם? אתה זוכר שהיית שם? מה זה הסיפור הזה? מה? לא שומע.
מדמיין.
זה לא מדויק. אני, הרמה אומר צריך לזכור. הדברים אשר ראו עיניך. כן? אבל הם, יש המשך, כתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך. כלומר, מי שהיה שם צריך לזכור, ומי שלא היה שם צריך להודיע. כן, מה אתה אומר?
אני חושב, כל אדם בחייו עובר איזה אירוע, או מקרה שמזכיר לו את זה.
זה נכון.
ואחרי שהוא עובר חרטה, הוא חווה מצב שכאילו עומד מול חורב, מול הקדוש ברוך הוא, עובר שהוא נס, זה לא צריך לזכור, כי לא לחזור על הטעויות.
אתה אומר שלכל אדם יש מעמד הר סיני משלו. כן, יש בזה משהו. כן, אני שמעתי מרבותיי שזה בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל קורה בתקופה של פסח. כן? קצת לפני, קצת אחרי. שלכל אדם יש פעם בחייו איזושהי ודאות שמתנוצצת, וזה מעמד הר סיני משלו. אבל אני חושב אבל זה קצת מיסטי, זה לא כל כך מתאים לסגנון של הרמב״ם. צריך להגיד דבר אחר, אני חושב, לפי הרמב״ם. אני כן הייתי בהר סיני במובן הלאומי. כלומר, אני שייך לעם ישראל, ועם ישראל היה שם. אז מצד שייכותי לאומה הייתי שם. זה הכוונה. כי למי פונה הקדוש ברוך הוא במעמד, בעמוד קוף למד א', למי פונה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? הוא אומר, אנוכי השם אלוהי, מה יש במילה חה הזאת? למי זה מכוון? לכאורה, הייתי צריך להגיד, חם, אנוכי השם אלוהי, חם, כי הרי מי דיבר? עם רבים מאוד, כן, מיליוני אנשים, אז צריך להגיד אלוהי, חם. מה זה אלוהי? חה. כאילו שהוא מדבר עם איש אחד. האיש האחד שאימו הוא מדבר, הכוונה לאומה, כלל ישראל. מובן? אם הוא מדבר לכל אחד באופן פרטי, אני צריך להגיד אלוהיכם. כי אז זה כל אחד ואחד 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 ואחד. אז אלוהיכם.
אם זה נבואה אישית.
אם זה נבואה אישית? אז הוא דיבר רק עם אדם אחד שם? אני חושב שכולם שמעו.
כי אחד, אבל כל כך שמעו כאילו
יותר. אז אני צריך להגיד אלוהיכם, אם זה כל אחד באופן אישי. כן, איך כתוב למשל? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, נכון? פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה זה לשון יחיד. לפניכם, לשון רבים, איך זה יכול להיות? מפרש הרב צבי יהודה, ראה, זה פונה אל הכלל, אנחנו עם זה לפניכם, לפני כל אחד ואחד. בסדר? כלומר, זה ההתפרטות בפרט. אבל זה מצד שייכותי אל הכלל שאני מקבל את התורה. לפי זה מובנת הלכה אחרת ברמב״ם, שמקורה במסכת ראש השנה, הפורש מדרכי ציבור אין לו חלק לעולם הבא. כך כתוב בגמרא, נכון? הפורש מדרכי ציבור, אין לו חלק לעולם הבא. מסביר הרמב״ם, מה זה פורש? שהוא, אין לו שום עבירה, לא עבר שום עבירה. הוא שייך, הוא צדיק בעצם. אין סעיף של המשנה ברורה, ואפילו של השאר הציון, שהוא עבר עליו. הכל אצלו בסדר. אבל מה לא בסדר? הוא לא מזדהה עם הכלל. אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. זה קצת חריף, לא? סך הכל מה רוצים ממנו? הוא לא עבר עבירה.
הרמב״ם יכול להביא הגדרה כזאת?
מה?
יכול להביא הגדרה כזאת
לא, אמרתי לך, מקורה של ההגדרה זאת במסכת ראש השנה. הרמב"ם מפרש את ההגדרה של מסכת ראש השנה. מה זה הפורש מדרכי ציבור? זה מי שלא עבר עבירה, אבל איננו מזדהה עם הכלל, איננו מצטער בצערתם, ולא מתענה בתעניתם, ולא שמח בשמחתם, אלא הולך לבדו, כאחד מגויי הארץ, וכאילו אינו מהם. אין לו חלק לעולם הבא. יפה, נכון. המצוות ניתנו לכלל. אז זאת אומרת, שאם האדם הזה מפריד את עצמו מן הכלל, זאת אומרת שהוא מעולם לא קיבל את התורה. הוא מעולם לא קיבל את התורה. כי התורה ניתנה לכלל. אז אם אתה לא שייך לכלל, לא קיבלת תורה. היחיד מחויב לכלל, כי הוא נתון בזה. זאת אומרת, האדם נולד יהודי, הוא נולד לאומה הזאת.
אבל אז אתה יכול להגיד את זה על כל מקום ועל כל אדם, וזה לא מחייב, הישראליות והיהדות לא מחייב אותך כמו שהיא מחייבת
אותך כמו אחרת. אני לא הבנתי את שאלתך.
מה הקשר של היחיד אל הכלל שהוא כך עצמי בישראל, לעומת קשר של יחיד אל הכלל באומות
כלל? לא, 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 אז אל תכניס את הרב קוק פה. הרמב״ם אומר דבר פשוט, התורה ניתנה לכלל ישראל, אז כדי לקבל אותה צריך להיות שייך לכלל, זה הכל.
אבל
במה,
דרך מה אני
נאחז
בכלל? מצד מה אני אוחז בכלל? מצד זה שאני
מתנהג כמו? לא, אני חושב שאני מזדהה עמו. מזדהה, ההזדהות הפנימית, כן? אדם שמח, אומרים לו, ביתר קיבלה את אלופת אירופה. כן.
אני רואה שזה אפשרי, שאתה יכול להתקן כל מצד והזדהה עמו.
מה, אי אפשר? טכנית זה כמעט בלתי אפשרי, אתה צודק, אבל זה יכול לקרות.
צריך לסמוך, כאילו תצאו, לא יודע מה,
בית שבעה, לסמוך על פורים. כן, הבנתי, זה קצת קשה, זה קצת קשה, אבל אם משתדלים, אפשר. כן, מה אתה אומר?
אבל הכלל שלא ניתנה תורה, זה הכלל שהיה שם, לא כלל שהיה.
לא, כלל זאת לא ישות היסטורית נקודתית. כלל זה ישות שעוברת את כל ההיסטוריה. כלומר, זה מטה-היסטוריה. כלומר, הכלל קיים בכל הדורות. למשל, אם בין שתי מדינות נחתם הסכם כלכלי, חתמו על ההסכם הזה הנשיאים או שרי הכלכלה של המדינות האלה. אחר כך האנשים האלה מתים או יורדים מהשלטון, או כל הדור מת. עדיין ההסכם מחייב. מדוע? כי הוא לא נחתם בין האנשים הפרטיים, הוא נחתם בין הציבורים, והציבורים מיוצגים על ידי דור זה או אחר. לכן, אומר הרמב״ם, אני הייתי שם במעמד הר סיני. מדוע הייתי שם? כי אני שייך לאומה הזאת.
אבל
הסכם
היה יכול להיות מבוטל על ידי אחרי שהשרים האלה ימותו.
על ידי מי שיש לו סמכות לבטלו. אבל זה לא המחויבות להסכם זה לא בגלל שזה האנשים הספציפיים האלה. מובן? זה לא בין... כן, הם מייצגים. אפילו הדור כולו מייצג את הכלל. למשל היום האמריקאים מחויבים לחוזים שנחתמו על ידי ממשלותיהם לפני 200 שנה. לא צריך כל פעם להחתים מחדש. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שאנחנו צריכים לזכור את מעמד הר סיני, כי היינו שם. כן. האם זה גנטי? האם השייכות... אתה שואל אם השייכות לאומה היא גנטית.
של הרמב״ם זה מחייב הגנטיקה. זה לא מחייב הגנטיקה.
מה זאת אומרת לא מחייב הגנטיקה?
לפי
אף אחד זה לא שייך לגנטיקה, הרי כולם מסכימים שאפשר להתגייר, לא?
כן, אבל זה לא הופך להיות משהו עצמי, השייכות לכלל שלפי...
השייכות לכלל נקבעת על פי כללים פנימיים של אותו כלל. כן? כלומר, אני מקים חברה, אני קובע על פי איזה כללים, אני מצרף אנשים או לא מצרף אותם. טוב. וראו לכם אחינו, אני ממשיך כאן בדברי רבנו הגדול. וראו לכם אחינו שתגדלו ביניכם על המעמד ההוא הגדול. ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והידורו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו והטענה המביאה לידי אמת. כן, זה הרמב״ם אמר גם בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני. מעמד הר סיני. כן. פשוט, אם מקשיבים, אם זוכרים לתחילת המשפט כשמגיעים אל סופו, אז השאלה לא נשאלת. כן, זאת אומרת, הרמב״ם בפרק שמיני של הלכות יסודי התורה, אומר שהבירור של אמיתת נבואת משה, זה מהר סיני, לא מלפני כן. כלומר, משה עשה כל מיני ניסים, כל מיני קשקושים, שום דבר. לא מחייב. למה? אולי הוא עובד עלינו. לכן אנחנו צריכים את מעמד הר סיני. מה שבמעמד הר סיני? מה?
קריאת ים סוף?
שום דבר. קריאת ים סוף, שום דבר.
מה? יש לדירו שהענן יורד אליהם, יש
שיחה. ענן יורד זה שום דבר. מה ראיתי עננים יורדים בחיים שלי?
לא, גם כל השם, אני מבואש לכל העם.
זאת אומרת, דבר השם אל העם. זאת אומרת, הנס איננו מחייב, הדיבור מחייב. זהו, מעניין שהדיבור שכנע אנשים שניסים לא משכנעים. שים לב לזה. כן? כלומר, אותו ציבור שהדיבור סיפק אותו, סיפק את תביעתו לבירור האמונה, הוא ציבור שניסים כמו קריאת ים סוף לא סיפקו אותו. סימן שהאדם השומע את הדיבור יודע להבחין בין נס לבין הדיבור. אז אם סוף סוף יצריכו לעבוד עליו, אז זה סימן שגם עליי היו עובדים.
עליך?
כן, ודאי, גם עליך. זאת אומרת, אם אתה אומר שלאומה כזאת מצליחים לעבוד, בסדר, אז זה מי שעובדים עליו, שזה ישכנע אותו.
מה
אני מסביר לך. אתה מכיר, יש סיפורים, יש ספר מצוי אצל בני הנוער, נקרא מרכבות האלים. שמעת על הספר הזה? כן? שמסביר לך שהתורה ניתנה על ידי חייזר. יש חייזרים, באו מאיזה גלקסיה רחוקה, עושים אותנו לשפני ניסיון של איזה ניסוי גדול, נותנים לנו את התורה כדי לראות איך זה עובד. בסדר? עכשיו, בוא נגיד לך, חייזר שמסוגל לתת לך את התורה, אתה לא מוכן לעבוד לו? כן.
הדיבור, אולי, זה לא שהדיבור שכנע אותם, אלא הדיבור זה התוצאה.
תוצאה של מה?
של משהו שקרה שאנחנו לא יודעים, אבל זה ש... מה,
לא הבנתי.
השם דיבר אל העם.
נכון.
אתה אומר שהדיבור עשה להם רושם יותר מהנס.
נכון.
אני אומר שהדיבור אל העם זה בעצם העם הבין, העם הגיע למודעות של דבר השם. זה לא שהוא דיבר ואז הם השתכנו. זה קרה כזה במורה נפוחים.
אני לא מבין על מה אתה מדבר.
אני אומר שדיבור זה תוצאה. זה שאתה מדבר אליי זה אומר שאני בקראתי הבנתי סוף סוף למה אתה מתכוון. אבל זה לא מחייב שהיה בהכרח דיבור. ממך אליי.
כן, אז מה זה וידבר השם אל משה למור?
זה משהו שמילה שאנחנו כבני אדם צריכים להבין שאנחנו קוראים, אבל זה לא מה שהיה.
זאת אומרת, כתוב, אבל זה לא היה.
לא היה דיבור, לא היה העברת גלי קול.
השאלה אם הדיבור, אתה שואל אם הדיבור היה פיזי, אקוסטי. לא, לאו דווקא. זה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה כבר משני. כלומר, אם אני מצליח להעביר אליך את כוונתי, זה כוונה ש... זה אומר שדיברתי איתך. לא משנה אם היה, כן, אם היו ביטויים פיזיים הניתנים להקלטה. אתה מבין? זה בכלל לא משנה. למשל, אפשר הרבה מאוד לדבר על ידי ששותקים, למשל. נכון? שתיקה היא גם כן מדברת הרבה מאוד. כן, היה פעם איזה יהודי אחד שהיו לו כל מיני שאלות בענייני אמונה, הטרידו אותו מאוד. הלך לשאול את מרן הרב הנזיר, זה צהל, רבי דוד הכהן. איפה ישב הנזיר? ישב בישיבת מרכז הרב שברחוב הרב קוק, במאה שערים. ישב, בא בן אדם, מתיישב ליד הנזיר ושותק. ואז הנזיר עונה לו בשתיקה. ואז הם החליפו שתיקות, ככה איזה חצי שעה, ובסוף קיבל כל התשובות, הלך. כן, לא צריך לדבר דווקא.
שמעתי שככה הוא הכיר את אשתו, הרב הנזיר.
הרב הנזיר ככה הכיר את אשתו, שמה? איך?
שהם ישבו ושתקו 3 שעות
זה יכול להיות, זה יכול להיות. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור הזה, אני זוכר סיפור אחר קצת. כשהוא פגש את אשתו אחרי 7 שנים, לא, את ארוסתו יותר נכון, אחרי 7 שנים שהם נפרדו. כן, הם היו מאורסים 7 שנים, אבל הם נפרדו בגלל מלחמת העולם הראשונה, בקיצור, היה שם בלגן שלם. הם לא יכלו להיפגש פשוט. אז, ואז היא הגיעה לירושלים סוף סוף, אחרי המלחמה, והיא הייתה צריכה לפגוש אותו בשבת. עכשיו, היא ידעה שבשבת הוא עושה תענית דיבור. היא ידעה שכל שבת עושה תענית דיבור. אז היא הלכה לרב קוק, ואמרה לו להתיר את הנדר הזה של הנזיר, והרב אמר לנזיר באמת שבמקרה הזה זה לא חל וכו', יכול לדבר. אז היא הגיעה, וכמובן שהוא שתק. אז היא עשתה לו נו, אז הוא עשה נו, נו, נו. עד שבסוף הוא נכנע ואמר מה שלומך, ואז היא דיברה. טוב, זה אנשים מיוחדים, כן. אנשים מיוחדות. טוב, כן. לבחור היקר הזה, כן. מה? לשי? כן. מה אני עניתי עם מרכבות האלים? כן, אני אמרתי שאם חייזר מסוגל לתת לי את התורה, אני מוכן לעבוד לו. לא נורא, לא נורא. זה יבוא, זה יקדת.
הכוונה היא בעצם, הדיבור בעצם איזושהי התגשמות של האלוה, זה הכוונה?
לא, חזו שלום. הדיבור לא התגשמות האלוה. אלא האלוה מדבר, זה משהו. זה משהו שבא מעט האלוה. זה לא התגשמות שלו.
זה איזשהו צינור בין העולם...
זה הקשר. זה התגלות.
הרב בעצם מאמין שיש קשר, שהיה איזשהו קישור בתקופה מסוימת בינינו לבינו, קישור ישיר.
המילה קישור מפריע לי.
איזה מילה הרב רוצה להשתמש?
לא, אני לא רוצה להגיד קישור. אני לא רוצה להגיד כלום. אנחנו נפגשים עם העובדה של הדיבור. זאת תהיה העובדה.
לי קשה עם המילה דיבור, כי אני חולב על דיבור פיזי, אקוסטי.
טוב, כי זה כמו כל התלמידים שכל הזמן אומרים לי, האם זה ממשי? ואני תמיד אומר, כן, זה ממשי. אז מה, אז איך זה יכול להיות? כי אז אני תמיד מבין שכשהתלמיד שואל מה זה ממשי, הוא חושב פיזי. כן? וזה אותי משגע. איך אנשים חושבים שדברים רוחניים הם לא ממשיים? אלא, יש דברים שהם ממשיים למרות שהם לא מששיים. בסדר? יש דבר מששי, שאתה יכול למשש. ויש ממשי, שהוא לא דבר מששי, אבל הוא ממשי מאוד. בסדר? למשל, אהבה. זה לא דבר מששי. כן? אהבה זה דבר רוחני, אבל זה ממשי מאוד. כן? טוב, איפה אנחנו? שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת. וגדלו המעמד ההוא על כל גידולה. כמו שגידלו הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי שאלנה לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום, אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים, ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, והנשמע כמו הוא, השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי. יש מנהג אצל חלק מקהילות צפון אפריקה, בחג השבועות, לקרוא את עשרת הדיברות של רבנו סעדיה גאון. כן, בערבית, כעשר קלמת. כן, זה מין מדרש על עשרת הדיברות שכתב אותו רבנו סעדיה, ככה חושבים, שכתב אותו רבנו סעדיה, כל זה כדי לקיים את צוואת הרמב״ם, לגדל ולרומם את המעמד ההוא, אז מרחיבים מאוד. כן, זה בערבית, בערבית יהודית. כן, יושבים, דרך כלל הזקנים שעוד מבינים ערבית, והם יושבים ביחד, קוראים את העשר קלמת. אחרי התפילה, או יש כסף מזה במנחה, כולה. היום, לא יודע אם יש עדיין, יש מן הסתם עוד מקומות שעושים את זה. יש כמה איזה חמישה, שישה חבר'ה יושבים ביחד. כן. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. כן, אז מה הוא רוצה לומר הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר שיש מעמדים שהם עוברים כל דמיון. כן, לפי העיקרון, ששקר שאינני יכול להמציאו, זה סימן שהוא אמת. נכון? דיברנו על זה בלימוד ספר הכוזרי. זה אגב מראה הקשר שיש בין הכוזרי לבין הרמב״ם. וזה, הרמב״ם אומרים יש קונטרסיה שזה הפרש בין תורת הרמב״ם לבין תורת רבי יהודה הלוי. כשמצד האמת ההפרש הוא הרבה יותר גדול בין שניהם לבין בעל חובות הלבבות. אתה שומע מה שאני אומר? ההפרש האמיתי בתוך היהדות זה לא בין הרמב״ם לכוזרי, אלא זה בין הרמב״ם והכוזרי מצד אחד, אחד לבין בעל חובות הלבבות מצד שני. מה? לא, בעל חובות הלבבות הוא יותר פילוסוף. זאת אומרת, אצלו האמונה מתבררת בראיות שכליות. הוא ספקולנט. לכן אמר הגאון מווילנה, שכשלומדים את חובות הלבבות, במקום שער הייחוד, ללמוד את ספר הכוזרי. ככה הוא אמר. כן, כלומר, כי הגישה באמת היא הופכית. כן, מה אתה רוצה?
הסיפור ש... יש איזה בעיה קטנה עם העניין הזה של דבר שאי אפשר להעלות אותו בשקר שאי אפשר להמציא.
למה?
כי הרי אנחנו מודעים לסיפור מעמד הר סיני.
נו.
אז קשה לנו לתאר...
שאי אפשר להמציאו, אבל אני יכול להביא לך ראייה שאי אפשר להמציאו. אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, הנשמע כדבר הגדול הזה, הנהיה כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו. זאת אומרת, יש הרבה שקרנים בעולם, ואף שקרן לא המציא לעצמו סיפור מהסוג הזה. סימן שאי אפשר להעלותו על הדעת, כי הרי זה היה כדאי לשקרנים להביא סיפור כזה, ולא הביאו. ודעו אחינו,
יש לנו את הסיפור של המוזלמים
שמוחמד
עלה לשמיים.
נכון.
זה
סיפור
שהם
עשו ומאמינים
בו.
נו, אז מה?
זה גם שקר.
לא, אבל זה שקר שאני יכול להעלות אותו על הדעת. שהרי יש להם ממי ללמוד. הרי משה עלה. אז זה לא בעיה, אחר כך להעתיק את זה.
כן?
למה? אני יכול לבחון אותו, אני יכול פשוט לחקור, זה בדיוק מה שמשה אומר. חקור את התרבות האנושית ותבדוק, הנהייה או הנשמע. אני
תגיד שזה מאוד מקורי, אבל בכל זאת אגבו את זה, וגם לא מתקבל על הדעת? מאוד מקורי מצוין.
לא, זה בדיוק העניין. עם לא יכול להמציא את זהותו. זאת אומרת, הזהות הלאומית שבתוכה אני גדל, היא מקיפה יותר מאשר רצונם והכרתם של היחידים. מה?
לא הייתי שם כשזה קרה,
לא הייתי שם כשזה קרה, קשה לי לבחון את זה עכשיו. זה מה שאני מסביר לך. שיש מאורעות שמייסדי זהות. בסדר? מייסדי זהות לאומית. זהות לאומית איננה פרי החלטתם של אנשים פרטיים. לא אתה ולא אני יכולים להחליט על הקמתה של זהות לאומית.
זה אפשר, זהות דתית?
דתית כן, ודאי, זה אפשר. דתות קמות כל יום. זהות דתית שייך לפרט. כלומר, הדת בהגדרתה שייכת ליחיד. אני רוצה אושר. אז אני מסביר לך מהו המתכון אל האושר, או אל הדבקות וכו'. אתה תעשה כך וכך, אתה תהיה בסדר. כן, זה דת. זה בכלל לא קשור לשאלה לאיזה אומה אתה שייך. הנוצרי למשל, הוא משוכנע שאם הוא יעשה כך וכך וכך וכך, הוא יאמין כך וכך, מגיע עד שערי גן עדן. וזה בכלל לא חשוב אם הוא נורווגי או הולנדי.
שמפקינים את הזהות הלאומי שלנו. ומאחרת,
ושהם
מוסיפים
עוד
משהו,
מרכב
כזה
דתי, להדביר רוחני. כן, אבל מהו האירוע? בהר סיני זה אירוע שאין לו שום משמעות אחרת מאשר ההתגלות. אין לו תוכן אחר. כן.
המיתולוגיה הייתה מצויה גם בדרומות אחרות. אנחנו היחידים שהשכלנו להמשיך את העולם המיתולוגי שלנו, ומתוך זה שאנחנו אומה הצליחה להמשיך הלאה, שבט שהצליח בתוך השבטים הקדומים, שהצליח לשמור על חיבור אחד עם השני.
אני לא הבנתי. אנחנו האומה היחידה שלא מתחילה ממיתולוגיה. אם תשים לב. כל העמים הקדומים מספרים לך שהם בניהם של אלים. אנחנו האומה היחידה שמספרת שהם בניהם של בני אדם.
אברהם, יצחק ויעקב.
אנשים.
זה האלים שלנו.
אלים? אני לא שמעתי שאי פעם היהודים עשו פולחן לאבות.
שמענו על המסורת הזאת טוב.
זאת אומרת שאין לנו ראש מיתולוגי. כלומר, אם הצלחנו לשמר את זהותם האנושית לחלוטין של האבות, זה סימן שאנחנו לא מיתולוגים בכלל. מה, זה דרשה. אבל אף אחד לא מאמין לזה. כשאני אומר את זה בשיעור, כולם פתאום מזעזעים, נכון?
כל העולם חווה איזשהו עולם יותר גלוי של שכינה בצורתו.
כן,
אבל... אנחנו נשמר את זה בתור אומה, את המסורת, והם לא, הם איבדו את זה.
אז זה לא מכיר?
אנחנו חושבים יותר מחובר אחד עם השני, אז אנחנו הצלחנו. אבל זה לא אומר שהדברים האלה לא היו גם במקומות אחרים,
אתה רוצה להגיד שהיו עוד התגלויות.
כן, אבל אנחנו צריכים לשמור על ההתגלות הזאת בתוכנו, כי אנחנו יודעים להתחבר.
לא, לא, לא.
יודעים לשמור על
האחדות. לא, 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 לא. כי גם, לא. כי גם ההתגלויות האחרות שהיו באומות אחרות, תמיד יוחסו על ידי אותן האומות לאלים הזוטרים, ולא לבורא. שמת לב לזה? לא, זה משנה מאוד, זה משנה מאוד, כי זה אומר שהרעיון שבורא העולם יתגלה על אלומה, הוא לא רעיון שעולה על הדעת.
אם אתה מכניס אל קטן, למה לא תכניס אל גדול?
אני אגיד לך למה. כי אל קטן הרבה יותר הגיוני להכניס מאשר אל גדול. האל הגדול הוא בדרך כלל כל כך מופשט, שגם אין לו אישיות ואפילו לא אל.
זה אני אומר שחשיבה מקורית יכולה להכניס לך גם אל גדול, ברגע שהאלים קטנים לבני כן היו, התודעה הזאת כן התאפשרה להכניס אלים קטנים, אז ברגע שאתה משחק את המשחק הזה, אז אתה אומר, רגע, לי יש אל יותר גדול, לך יש אל יותר גדול, בסוף מי מנצח? מי שמביא את האל הכי גדול. אבל בסופו של דבר, ההכרה להכניס אל לתוך המציאות, היא כן הייתה. היא כן הייתה, היא לא חידוש.
לא, כי האלים ש... לא, 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 לא. לא, כי האלים שבמציאות הם חלק מהמציאות, אבל שמחולל המציאות יופיע, זה דבר שהנפש מתנגדת לו. אתה מבין אותי? מה? זה לא משכנע אותך? לא, זה אמיתי מאוד מה שאני אומר. והראיה, זה גם כתוב בספר דברים, שהענייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו. כן.
הרב הזכיר הרבה פעמים את מלחמת טרויה.
מלחמת טרויה? מה זה מלחמת טרויה?
מלחמת טרויה הייתה מלחמה שהייתה בספרטה לאתונה בגלל איזשהו סכסוך.
טרויה זה לא ספרטה לאתונה.
ספרטה לאתונה? אז סליחה, בין טרויה לאתונה, בין טרויה לספרטה, אבל זה היה ביוון. זה היה בטרויה. זה השפיע...
טרויה זה לא ביוון.
אני יודע. זה השפיע...
אמרת בתך שזה כן.
זה ביוון.
באזור יוון.
טוב, נו.
זה השפיע... זה השפיע על כל... זה השפיע על היוונים, אז מן הסתם זה היה, ובאמת ראו עדויות ארכיאולוגיות לכך שהייתה עיר בשם טרויה. שהייתה עיר בשם טרויה והייתה מלחמה שם.
מה השאלה שלך?
השאלה היא, אירועים מסוימים שקרו בתוך מלחמת טרויה, בתוך האיליאדה, נכונים?
כן, ודאי.
האם נכון שכשעלו שלושה, ארבעה נחשים מן המים וסחבו את משמו לתוך הים, ואת בניו לתוך הים?
על מה אתה מדבר?
סיפור בתוך מלחמת טרויה.
מה, על שלושה נחשים שעלו מתוך הים?
כן.
אז זה היה. אז זה היה.
היה?
כן, זה אומר שזה מה שהם ראו. זאת אומרת, צריך להבין. כל הסיפורים של המיתולוגיה הם לא סתם סיפורים. אנחנו תמיד חושבים שהם סתם אנשים ילדותיים וממציאים כל מיני סיפורים כאלה פנטסטיים. ויש שהם לקחו מנת יתר. אבל, לקחו יותר מדי, כן. כן. אבל צריך להבין שהם דיברו על מה שהם ראו. היום אנחנו בעולם שבו יש סילוק שכינה. אז אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה זה עולם רווי אלוהות. ברור? אז הם ראו.
ממש לא ברור, כאילו.
זה היה קיים, לא מעניין.
זה האופן שבו הם תפסו את זה. ולכן אתה רואה כל כך הרבה דמיון בין הסיפורים של המיתולוגיה לבין תורת הקבלה שלנו, עד כדי כך שהטיפשים אמרו שהקבלה מקורה במיתולוגיה. פשוט לא הבינו שאלה ואלה מקורם בגילוי שכינה שפעם היה בעולם, וזו הצורה שלהם לומר את מה שהם ראו.
אז אני לא יכול להאשים את אומות העולם בעבודה של אלילים.
נכון, אתה לא יכול. כך אומר רבינו בחיי במפורש, בפירושו לפרשת וילך, שמעולם הנביאים לא ראו לנכון להוכיח את אומות העולם על זה שהם עובדים עבודה זרה, משום שזה חלקם.
זה יכול להיות שבאמת קרה סיפור כזה עם שלוש נחשים?
אני חושב שזה קרה. כן, רק שאל תחשוב שזה היה פיזי. זה היה ממשי רק.
דהיינו.
זה הכוונה שזה האופן שלהם לקלוט את האלות.
לא, בסיפור עצמו, מה קרה?
זה האופן שלהם לקלוט את זה, לכן הם מספרים את זה ככה. כן.
חזק את העניין שעבודה זרה בזמנו הייתה בעצם מבצעת, הייתה עושה.
נכון.
הרי היה אצל מנשה שאמר שאם היית בזמני הייתה...
בוודאי. יש גמרא במסכת עבודה זרה שאומרת שיש בבבל איזה מקדש. לאו דווקא של בל, יש איזה מקדש, הגמרא לא אומרת של מי. שכאשר אין גשם, כהני אותו המקדש אומרים שצריך לשחוט בן אדם. לוקחים בן אדם, שוחטים אותו על המזבח, ואז יורד גשם. אז הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? איך זה עובד דבר כזה? אומרת הגמרא, בגלל שהם טיפשים, אז הוא יאבד את עולמו? הם טיפשים, הם חושבים שרצון הבורא זה לשחוט בן אדם. אז מה, בגלל זה לא ירד גשם? צריך שירד הגשם, לא? לא, לא, הם שוחטים אותו באמת. שוחטים, וברגע ששוחטים אותו, יורד הגשם. לא יודע, זה בעיקר.
הרב לא מוכן שנחשים יהיו מששים, אבל הוא מוכן שקריאת ים סוף יהיה מששים.
כן.
אתה, כי אתה יהודי, אז נוח לך.
לא, כי זאת האמת.
למה שלא תגיד שהנחשים זה גם מששים? לא. כי זה לא רק מה שהם ראו מבחינה רוחנית, אלא שזה גם היה ממש.
אני אסביר לך
משהו. קריאת ים סוף כן היה וזה לא היה.
אני אסביר לך. קריאת ים סוף זה מששים מסיבה פשוטה. לפני שזה התחיל, כן, הייתי במצרים. אחרי זה אני מעבר לים ואני רואה את הגופות של המצרים. אז אני יודע שזה היה.
אוקיי, היו בחור
נחשים זה לא היה.
איך אני יודע? אני לא נגד זה שיהיו נחשים.
אני חושב תגיד שהסיפור הזה כמו שהרב אומר במקרים מסוימים שזה חלום, או שזה סוג של איזשהו...
יכול להיות גם, אני לא נגד זה. יכול להיות חלום.
מראה.
מה, לגבי קריאת ים סוף או לגבי...
כל המעמד הזה.
לא, אז אני אומר לך, קריאת ים סוף יש פה בעיה, שבסוף אני בגדה השנייה של הים. אז איך זה קרה?
זה בעניין הנחשים.
לעומת הנחשים, שזה דבר פרטי.
היו בחור עם שני הילדים שלו, ואחרי כמה שניות הם כבר לא נמצאים איתנו.
אפשר להסביר את זה, כל מיני אופנים.
כל ילד את מצרים, זה כל מיני חלום אחד גדול. חלום אחד גדול, שיוסף שכולם נשארו בארץ.
בעצם כולם היו בארץ, חושבים שהם ירדו למצרים 400 שנה.
וזה רק הרעיון שמתבטא שם.
כן. כן, זה רעיון יפה באמת. לא משכנע אותי. בסדר? אגב, זה לך הדבר מעניין, מצאו במזבח של יהושע בהר עיבל, הרי מצאו את המזבח הזה.
היית.
מה?
זה
המזבח של
יהושע.
בקיצור, במזבח של יהושע שמצאו בהר עיבל, מצאו שם חותמות של רעמסס השני. לא, 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 לא. הרעמסס השני, לפי הסברה המקובלת, הוא הפרעה של יציאת מצרים. ומה שמעניין, שאתה רואה שאנשים סחבו איתם את הדבר הזה 40 שנה במדבר, עד שהגיעו להר עיבל. אז קשה לומר שזה לא מששית. הנה, יש לי חותמת מששית. טוב, כן. לא, בסדר, זה כבר האומה נוסדה, זה... חוץ מזה, קריאת הירדן זה הרבה יותר קל. זה דבר שקורה מדי פעם, אתה יודע? באמת, מדי פעם זה קורה בירדן. שהזרימה נפסקת בגלל שיש נפילה של בוץ. יש.
זה כפול, לא?
מה?
המים הלכו לכיוון הנגדי.
לכיוון הנגדי זה לא כתוב.
כפול המים, לא הרב. הכהנים.
ואז המים חזרו אחורה, כתוב. אז היה חזרו אחורה, בסדר? אז למה? דבר גם על זה. כן? הרי כתוב בבעלה, נכון? הירדן ניסוב לאחור, נכון? טוב, אפשר להמשיך. הודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הזאת, שהדבר הגדול הזה, שנראה במציאות, שהעיד עליו מבחר כל העדים, שלא היה מקודם כמוהו וכן הוא יהיה אחר כמוהו, והוא שתשמע אומה אחת בכללה, דיבור הקדוש ברוך הוא ושתראה כבודו עין בעין. ודבר זה היה שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה ותגיע לנו על ידה האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורנו בעיתות כאלו כשיתחדש שום רוגז או שמד על היהודים חז ושלום וכשתתגבר יד האנס שכן כתוב כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אז איך מסביר הרמב״ם, מה זה בעבור נסות אתכם? לעשות אתכם עומדים בניסיון. כלומר, שזה הנגלה עליהם בעניין זה, כדי שתעמדו בכל ניסיון שיפגע בכם באחרית הימים, שלא יזוז לבבכם ולא תחטאו. ואתם, אחינו, היו על בריתכם קיימים ובדתכם מחזיקים, ועל אמונתכם נוהגים ועומדים. שלום.